טוב, אנחנו ממשיכים. טוב, שלום וברכה, אנחנו מדברים על ספרות ילדים ועל השפעה של הספרות על נפש של הילד, ואנחנו דיברנו על זה שישנו מחקר שמראה שכל זוועות של השואה ושל מה שנאצים עשו ליהודים, הכל היה כבר אצלם בספרות ילדים לפני השואה, כבר כמעט 70 שנה לפני השואה. והעם הגרמני בעצם צמח על התפיסות עולם האלה. זאת אומרת, לא סתם אחים גרים, ימח שמם, שכשהם לא כתבו את הספרים מעצמם, אלא הם לקטו אותם מכפרים שונים, עשו בפלקלור, נסו ושמעו את הסיפורים וזה, והם לקחו את זה ממה שנקרא, מתוך העם שהם יושבים. תחשבו לעצמכם לרגע, איך הילד שהוא נולד למשפחה, והוא קורא ספרים, ואמא מספרת לו סיפורים, והיא מספרת, בעצם בסיפור הזה מסופר, שאבא ואמא יכולים לאכול אותך. ממש, שיש סיכוי שמישהו יאכל אותך. נשאל שם סיפור על הנזל וגרטן. מכירים את הסיפור הזה? הנזל וגרטן זה מה שתרגמו לעברית אחר כך בתור עמי ותמי. אבל זאת אווירה. זאת אומרת, סבתא נותנת לך תפוח לאכול, אז יכול להיות שהתפוח הזה הוא רעיל, שיש שם רעל בתוכו, כמו שזה קורה בשלגייה, כן? היא אוכלת שם, סבתא נתנה לה תפוח. ויש כיפה אדומה שם בא, אז יש מישהו שיתרוף את סבתא שלך, יבלע אותה, אותך יוכל. זאת אומרת, אתה חי באווירה שאתה תהיה טרף קל, תהיה אוכל, ויחתכו בטן וכו'. אבל זה דברים שאנחנו לא מודעים אליהם. יכול להיות שאנחנו עצמנו גדלנו על הסיפורים האלה, ואנחנו לא כל כך שמנו לב לזה. כי חשבנו, טוב, בסך הכל זה רגיל, אנחנו התרגלנו. ואני רוצה להגיד לכם שזה שילד קולט משהו בילדות, זה בונה אצלו מודלים של חשיבה. זה לא סתם שהוא שומע סיפור, זה בונה את הנפש שלו. מייצב את האישיות שלו, ואחר כך הוא רוצה לחזור לשם ולשחזר את זה במציאות. אני יודע שאנחנו לא מודעים לזה, אבל אני רוצה להגיד לכם, אני עוסק הרבה מנסה לעזור לאנשים על ידי טיפול כזה, או ייעוץ, שאנשים באים מתייעצים איתי על החיים שלהם והבעיות שלהם בחיים. פעם היה אדם אחד שהוא עבר חיים מאוד 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 קשים. ממש זוועות עולם. אתם לא מתארים לעצמכם, זה קשה לדמיין שבחיים שלנו יכול להיות דבר כזה של ההורים שלו היו נורקומנים, הומליסים, ועשו כאלה זוועות. הוא עבר גיהנום פשוט מיהודות ונורא. ישב בכלא, הם היו בכלא, הכל ככה. ובשיחה איתי, אני הבחנתי, כאילו מפגישה לפגישה, זה הרבה פעמים אתה נפגש, כן? אז מפגישה לפגישה, פתאום אני הבחנתי לאט לאט, שבשבילו הילדות שלו זה משהו מאוד מאוד טוב. הוא זכר את זה כמשהו, משהו חיובי. אדם לא יודע שהוא נמצא באושוויץ. אם הוא נולד באושוויץ, הוא לא יודע שיש משהו אחר. הוא חושב שזאת המציאות, זה העולם. וצריך להיזהר מהרעים שם, מהכלבים, זה נכון, אבל בסך הכל זה חיים. לילד יכול להיות שם גם נמלה, זה בובה שלו שהוא משחק איתה, ופרח שהוא מצא שם אולי על האדמה, זה לא דווקא. הוא לא יודע שהוא בגיהנום, הוא חושב שזאת נורמה, ככה חיים, זאת מציאות. וככה גם האיש הזה, שהוא סיפר דברים נוראים ביותר. אני פשוט לא רוצה להגיד לכם כמה שזה מזעזע את הנפש, כשמה שעשו לו, מה הוא עבר בחיים שלו. והוא קלט את זה כדבר חיובי וטוב. אתם יודעים, זה שאנחנו לא מרגישים שזה מה שהוא עשה לא טוב, זה לא בגלל שזה לא עשה, זה פשוט לא מרגישים, חושבים שזאת נורמה. אולי אתן לכם דוגמה קטנה. לפני כמה שנים בגרמניה היה שם מישהו, אדם שהוא רוצח, היה רוצח אנשים והיה אוכל אותם. קניבל, זה היה העניין שלו. אז כשתפסו אותו, שמו אותו בכלא, ובכלא הוא כתב ספר. אדם אינטליגנטי, מפותח, חכם. כתב ספר. ואמרו לו, כשהוא הוציא את הספר, בספר הזה הוא מתאר הכל כמצדיק את מעשיו, ואומר במילים אחרות, מה אתם רוצים ממני? כאילו, זאת התרבות. זה מה שאתם תכננתם אותי, אתם חינכתם אותי לזה. כתוב, העיתונאים אמרו לו שם שאתה מפלצת. אז הוא אומר, אני מפלצת? אתם מפלצת. אתם תכננתם אותי. אתם קוראים לי מפלצת? למה, הוא אומר, מאיפה בא לי הרעיון הזה? שאלו אותו, הוא כותב שם בספר, מסביר גם, שאלו אותו, מאיפה הרעיון הזה לכל אנשים? הוא אמר, עמי ותמי, אני חושב שנייה, אני חושב שיש לי את זה רגע. אני לא בטוח שיש לי את ה... כי יש לי הרבה תמונות על הדברים הללו. הנה, רגע. זה האיש, זה הספר שלו, כן? גונטר סטמפף כתוב, והוא שואל, הוא אומר, אני מפלצת? אתם מפלצת. ברעיון ראשון לספר הקניבל הגרמני, הרצון לטעום בשר אדם התעורר בילדותי כשאימי סיפרה לי את עמי ותמי. זה הנזל וגרטן. אתם מבינים, יש... רגע, אני מקווה שאני... הנה, כן. יש פה ספר שכתב אותו אורי זילברשיין, זה דוקטור לפסיכולוגיה שהוא מלמד באוניברסיטת חיפה ובתוכנית לביטחון הלאומי, הוא עושה את הניתוח של סיפורי ילדים. אז מה שהוא אומר זה כזה דבר ש... שבכל סיפור, ממש בכל סיפור, כמעט בלי יוצא מן הכלל, מה שהוא פה מביא זה גילוי עריות, שפיכות דמים ועבודה זרה. אז למשל הוא מביא את הסיפור של כיפה אדומה. אז הוא אומר, בכיפה אדומה כולם מכירים את זה, שזה כן, סיפור רגיל, כאילו, כולם יודעים על מה מדובר. אז הוא אומר, יש שם אימא, סבתא ובת, נכון? איפה אבא? איפה אבא שלהם? לא. הוא אומר, אבא שלהם זה הזאב. הזאב הוא הדמות שכל בעצם מין תכנות כזה שיש במשפחות חד-הוריות שהן בנויות ככה שאימא גרושה, זאת אומרת סבתא היא גרושה ויש לה בעל ובת, אז המבנה הזה יש תכנות כזה שמתייחסים לאבא כדמות שלילית. ומי... לא, לא אבא חורג, אבא של יהודה. בעצם השדר שלהם זה היה זה שאבא רוצה, הוא כאילו, הוא דמות רעה. מה זאת אומרת שהוא רוצה לאכול את סבתא? מה פירוש שם שהוא רוצה לאכול את כיפה אדומה? זה יחסי אישות. הוא רוצה לאנוס אותה. וזה נקרא, בלשון שלהם, נקרא לאכול. זה נשמע בהתחלה הזוי, כאילו, מה זה, סך הכל עושים כיפה אדומה, זיבור פשוט, מה פתאום לאנוס? הוא אומר, אבל תסתכלו טוב על, על מה שהם כותבים בעצמם. כששארל פירו, שהוא סיפר את הסיפור הזה, הוא אומר, כשהוא גמר לספר את סיפור הכיפה אדומה, הוא מסיים אותו במין מוסר הסכל, והוא אומר שכל זה, מה שאני סיפרתי לכם, זה היה משל לבנות צעירות שצריכות להיזהר מגברים, שהם בעצם, מה שרוצים זה רק דבר אחת. הם נחמדים ומתקתקים בשפתם, אבל בסופו של דבר, דבר אחת זה מעניין אותם. הנה, עכשיו אני מקריא את, את מהמקור, בדרך כלל כשקוראים כיפה אדומה, לא קוראים את, את הסיומים הללו. הנה רואים אנו כי ילדות רכות בראש ובראשונה עלמות צעירות, טובות מראה, זקות, זקות ועדינות, לא כאות נוהגות כשלכל איש אוזנן מטעות. ועכשיו הוא מסביר מי זה האיש הזה, שאיש זה כמו זאב, והם זאבים רוצים שם לתפוס אותם במבעות אפלות, והם נחמדים וכל זה, אבל אבוי, אני עכשיו מסיים, זה ארוך כזה, הוא מתאר, אבל אבוי, מי לא ידע כי מתקתקי המילים הם המסוכנים מכל הזאבים. ואנשים שהם, שבאותם הימים, מי שהיה קורא כיפה אדומה, כולם אוטומטית היו מבינים שזה רמז ומדובר פה על, על גילוי עריות. היו מציירים את זה ככה וזה היה תכונה, זאת אומרת, היו מציירים את, את זאב בצורה של גבר. שנייה, אני מקווה... הנה. זה הזאב וכיפה אדומה. היא נותנת לו מפתח מהבית של סבתא. אתם יודעים? הוא קצת דומה לזאב, באמת זה גבר. רק שנייה, רגע. והילדה הזאת בעצם במקור, מה, כאילו, היא נכנסת איתו למיטה. זה הציור מקורי, כאילו, הציור של אותם, שאותה תקופה, של גוסטף דיורר, יימח שמו. הוא היה מאייר את הציפורים, את הסיפורים הללו, וזה, זו הייתה בעצם, זה השדר שהיא שואלת, למה יש לך אוזניים כאלה גדולות, בשביל מה אתה צריך אותם? למה יש לך עיניים כאלה גדולות, בשביל מה אתה צריך אותם? ידיים כאלה, למה אתה צריך את כל זה, כן? עד שהיא שואלת על השיניים. זאת אומרת, זה השדר. ואז... רק שנייה, רק שנייה. אני רק רוצה לנסות גם להסביר לכם שזה מדובר על תבניות של חשיבה, שכשזה נכנס לראש, אז זהו היחס לגבר. מה הוא רוצה בסך הכל? הוא רק רוצה לטרוף אותך. זאת התמונה. יש שם כל מיני ניתוחים, יש מושג כזה, נקרא מיזנדריה. מיזנדריה, כמו שיש מיזנטרופיה, זה שנאת האדם. יש אנשים שיש להם מחלה כזאת, שנאת האדם. אבל יש אנשים שאצלם מיזנדריה זה שנאת הגבר. להפוך את גבר לדמות כזאת שהיא מסוכנת, שהיא משהו רע. ויש אג'נדה מאוד חזקה, דווקא בפמיניזם, ליצור מעין קואליציה כזאת של אימא, בת וילדה שלהם, יש סבתא, בת וילדה, והם כאילו נגד אבא. אם יחסים בין בעל ואישה לא כל כך טובים, אז הם יוצרות כאלה מין אחדות כזאת, כאילו נגד אבא, כזה הזאב. כאילו, תחשבו מה קורה בנפש של ילדה כזאת, שהיא שומעת מאמא סיפורים. מה זה עושה לה? איזה משפחה היא תבנה אחר כך? את מי, איזה איש היא תבחר? למה... אתם מבינים איזה נזק זה עושה לילדים? אני כבר לא מדבר על זה שאתה מספר את זה שחותכים לו בטן, יוצאים משם, כל מיני דברים כאלה, אבל אתה חי במין אווירה כזו של קניבליות, של... לא רק שלילי, פלילי. אני חושב, כשאני שואל, נגיד, למה הם עושים את זה? למה הם כותבים סיפורים כאלה? ולמה אנחנו מביאים אותם לילדים שלנו? מה זה נותן? מה גורם לנו להביא לילד כאלה זוועות? זה שאנחנו בעצמנו לא מודעים שזה עושה את זה, כמו שסיפרתי לכם, כן? האיש הזה קניבל, הוא לא ידע שזה עושה לו משהו. והאיש הזה שסיפרתי על הבית, הוא לא הרגיש שיש פה איזושהי בעיה. הוא חושב שזה נורמה. הילד ששומע את זה, בשבילו זאת נורמת החיים. זה ככה. עכשיו, שאלה... זה שילד שלך יגדל והוא לא ידע מי זאת כיפה אדומה. אז מה? אז לא ידע. וכי הוא יודע מי זה עידו הנביא? לא יודע, וזה לא נורא בשבילו. אני חושב ש... ודאי שזה נורא שהוא לא יודע מי זה עידו הנביא, אבל זה לא... אנחנו כל כך התרגלנו לזה שאם הוא לא יודע מי זה פינוקיו או סינדרלה, אז זה חור בהשכלה. ולא לדעת מי זה עידו הנביא, זה לא חור בהשכלה. זה תרבות, פשוט תרבות גרמנית, שהיא חדרה לנו לתוך הנפש, לתת מודע שלנו. גם בתנך יש כל מיני זוועות, אבל תראו שעכשיו הכל מתואר בצורה לקונית, יבשה, בלי תיאורים פלסטיים. שם מתו בני ארון, בום, לא, מתו, וידום ארון. אשתו של נוח הפכה לנציב מלח, וזהו, תיק, קצר, יבש. יש זוועות בחיים, יש דברים, אנחנו לא מסתירים שום דבר, אפשר להזכיר משהו, אבל זה לא סיפור. זאת אזכרה. זאת אומרת, אני לא אומר שלילד צריך שהוא לא ידע דברים מסוימים. אני אומר, זה, יש הבדל עם מה אתה עושה עם זה. עכשיו, עיקר השאלה, נראה לי, זו שאלה, האם אפשר להשתחרר מכל תת מודע שנוצר אצלנו כבר, מי שגדל על הסיפורים הללו? אז אני רוצה להגיד לכם, לצערי הרב, שלעניות דעתי, אי אפשר להשתחרר מזה. זה כמו צלקת שהיא נשארת בנפש האדם ואי אפשר להשתחרר. אפשר לעשות ככה שזה לא ישפיע עליך. כן? כמו שיש סוג כזה של וירוסים במחשב, שאתה יכול למחוק את הווירוס והוא לא יהיה. אבל יש כאלה וירוסים שאתה לא יכול להתגבר עליהם. אי אפשר למחוק. אתה יכול למצוא מין תיקון לווירוס כזה שהוא יעקוף את הבעיה. אבל הוא נשאר, הוא תמיד יהיה במחשב, אלא אם כן, אתה תעשה פירמוט גמור, אז זה אומר גלגול נשמות, אבל בצורה פשוטה, אי אפשר להשתחרר מזה. ואני חושב שאנשים שגדלו על זה, כולל אותי, אנחנו נגועים. אנחנו יכולים לעבוד קשה מאוד ולהשתדל מאוד מאוד שזה לא ישפיע עלינו ולעשות ככה שזה לא, שאנחנו נוכל לתפקד בלי להיות, בלי לרצות לשחזר את המודל הזה, אבל צלקת נשארת. נראה לי רק שעיקר השאלה זה לא האם אפשר להשתחרר. נראה לי שמבחינה, אני אומר עכשיו מבחינה פסיכולוגית, לא מבחינה רוחנית. מבחינה רוחנית, אדם שחוזר בתשובה, אז הכל הופך להיות לזכויות וכו'. מבחינה פסיכולוגית, זה דבר שאי אפשר, שהוא לא, כאילו לא היה אצלך בנפש. אבל מה שכן אפשר לעשות, זה לא להעביר את זה הלאה. לא לתת את זה לדורות הבאים, לילדים שלנו. לא לתת להם לקרוא עמי ותמי והשלגיה ושבעת הגמדים. לא להראות להם סרטים מצוירים, לא לתת להם כל התרבות הזאת. הרי זה, אין לזה סוף. אני יכול להביא לכם עוד הרבה 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 סיפורים ואין לזה סוף. פשוט, לא להעביר את הרעל הזה, את הרוע הזה, לדורות הבאים. פשוט אל תתנו ליהודים שלכם את זה. הנה, תראו מקור 2, אומר הרב קוק. צלול הוא הרצון של הילד, ועם זה צלולה היא בינתו. כלומר, גרעין הדעה הטבעית שלו הוא גרעין בריא. שכל ההשפעה הלימודית צריכה להתאפל, כאילו להיות תפילה, בשמירה בבריאותו, שמירת בריאותו. הילד בטבע שלו, הוא נורמלי, טבעי, בריא, יפה, טהור. למה לך, את כל מה שאתה מלמד, אתה צריך לדאוג שזה לא יפגע בטבעיות בריאותו. צריך לדאוג לזה יותר ממה שהיא רגילה לטיפול בהתפתחותו. זאת אומרת, אבל הוא לא יתפתח, הוא לא ידע כל כך, הוא לא יהיה כל כך, זה יותר טוב. כששמים הטהרה של שמירת הניקיון, של הכישרון היהודותי, של אוצר האושל של האדם, בראשית היסוד חינוכי, באה התפתחות באופן מבורך. כשבשבילך הכי חשוב זה הטהרה שלו והניקיון שלו של הילדות ושמירת התמימות שלו, אז התפתחות תבוא בצורה חיובית. ילדים יהודיים שהם לא הכירו את הסיפורים הללו, הם לא יצאו פחות חכמים, פחות מפותחים מיהודים שגדלו על הזוועות, מיהודים גרמנים. יהודים כעם לא פחות חכם מעם גרמני. אבל עם ישראל ברוב התקופות הללו לא היה מושפע מכיפה אדומה. לא נורא, גדלנו. לא פחות טובים ולא פחות חכמים ולא פחות מפותחים. זה לא חובה. כאילו, למה שתעשה דבר כזה לילד שלך? למה תביא לו הביתה, אתה במו ידיך, תביא לו את הזוועות הללו? אתם, גם אם ילדים שלכם יראו את התמונות ויראו את הסרטונים הללו וסרטים, יראו אצל סבתא שלהם או אצל שכנים הם יראו טלוויזיה או יראו את בגן אפילו, זה אין מה להשוות בעוצמת ההשפעה מה שזה ילד רואה בבית שלו, שהוא שומע את זה מאבא ואמא שלו, שמקריאה אמא לו את הסיפור הזה לקראת השינה, ומה בלילה, כזה קשר, מה שהוא שמע את זה אצל שכנים. אין מה להשוות. וכמה שיותר מוקדם ילד שומע, ככה השפעה הרבה יותר הרסנית. ואם אתם יכולים להחזיק מעמד שהוא לא ידע על, על האמי ותמי עד גיל 7-8, זה הרבה, הרבה יותר טוב מאשר שהוא די את זה ב-4-5. יכול להיות שאתם לא יכולים לא, למנוע ממנו לדעת את זה. אבל כמה שיותר מאוחר, כך פחות השפעה. כמה שפחות צפוף, כמה שזה לא בבית שלכם נמצא המכשיר הזה שמלמד אותם, ובבית שלכם את הספר, אלא הוא ראה את זה אצל בן דוד שלו כשבא לבקר. אז זה השפעה חד פעמית. זה פחות משפיע, פחות עוצמתי. וגם גן ילדים שאתם בוחרים לשלוח לשם, ילדים שלכם, תבחרו כזה גן ששם לא מקרים את הסיפורים על, על הזוועות. תבחרו גן כזה ששם אין כיפה אדומה. מי מעין גן כזה? לעניות דעתי צריך לעבור דירה. ולגור במקום כזה שיש גן נורמלי. עם ישראל, בשביל שילד ילמד יותר תורה, הוא יתחנך יותר טוב, הוא יהיה לו מלמד יותר טוב, בעם ישראל זה היה ידוע. למען חינוך ילדים היו מקריבים, היו מוסעים את הנפש. היו נוסעים רחוק מאוד ומחפשים שם פרנסה ומביאים ומשלמים כסף כדי להביא מלמד לביתה או משהו כזה. בשביל חינוך אנחנו כל התקופה היינו מוכנים להקריב. צריך למצוא מקום כזה ששם לא מספרים את זה. וזה חייב להיות מקום דתי, נורמלי. דתי כזה, יש מקומות כאלה שהם עושים, הם הבינו כבר את הזוועות, אז הם עושים גני ילדים מעודנים. נקרא, יש גנים, נקרא אנתרופוסופים. מה?
אנתרופודוסים, שזה גם
תורני. כן. אז האנתרופוסופיה זה צורת החשיבה, כאילו פילוסופיה שבה הומוניזם, כאילו האדם עומד במרכז. אנתרופוסופיה הכוונה, כן? אז יסוד של כל הגנים הללו, אנתרופוסופים ואנתרופודוסים, כל היסוד שלהם הוא רודולף שטיינר. רודולף שטיינר זה מיסטיקן, עובד עבודה זרה של אקולטים מגרמניה. אקולטים זה כוונה, אקולט באנגלית זה אקאוט. מישהו יודע אנגלית, אז איך זה, מה זה אומרים אקאוט בעברית? זה סוג של עבודה זרה. הוא מייסד, הוא אחד המייסדים גדולים של עבודה זרה בכל העולם. רודולף שטיינר, מאוד ידוע. כותב ספרים על המיסטיקות ועל המדיטציות וכל זה זה, והוא ייסד את על שיטה שלו גם מגרמניה. אז או שאתה הולך לאחים גרים עם האחשמם, או שאתה הולך לרודולף שטיינר, אבל אתה מבין, אתה מושפע, לא משנה מאיפה זה יבוא. אם זה לא חינוך יהודי, מסורתי, שורשי, מבית ישראל סבא, מדורי דורות, שהכל מכונך על הטהרה, על קדושה, על הרצון של מוסריות, של אהבת האדם וכל זה, אז זה אתה כאילו במו ידיך מוסר את הילד שלך לזאב הזה, לכיפה אדומה. אתה במו ידיך מוסר אותו. למה? אני חושב שזה מאוד חשוב לדעת שהחינוך ילדים זה לא משחק ילדים. דברים הללו הם משמעותיים ביותר. אתם כאילו מעצבים את נפש של דורות הבאים. זה אחריות אדירה. ולעשות את זה, לתת להם לראות טלוויזיה בגלל שאין לך זמן, בגלל שאתה עסוק, או בגלל שאתה לומד תורה, אז אין לך זמן לטפל בהם, אז מי יישב איתו? ככה בא ויליאם בוש, הוא יישב איתו, אל תדאג. יש מי שמוכן לשבת איתו, רודולף שטיינר יטפל בילד שלך, אל תדאג, רק תן לי אותו, רק תביא. זה מה שהם רוצים. אתה עכשיו לוקח את זה דור הבא, אתה כבר נגוע, אתה כבר עם צלקת, אתה כבר נכה מבחינת אני כבר נכה מבחינה רוחנית, מבחינת הפסיכולוגית זה, כבר נפגעתי מזה. אז עכשיו אני אקח את זה ואני אעביר את זה לדורות הבאים. למה? למה להביא את כל הזבל הזה, כל הזוועות הללו, להביא את זה הביתה במו ידיך? למה? אני חושב שאנחנו חיים בתקופה שיש מעין תהליך של ברירה, ברירה טבעית כזאת, מין תהליך אבולוציוני במובן הזה. אני חושב שאנחנו נמצאים כמו בצומת כזה, כמו בצומת הדרכים, שאנושות הולכת בכיוון של כיפה אדומה, של מקס ומוריץ. זאת דרכה של אנושות, זה לא סתם הם עשו שם משהו, תדעו לכם, זאת דרך שלמה לשם. ויש כיוון אחר, יש כיוון של קדושה, של תיקון, של טהרה, של עם ישראל. וזה הרעיון של ספר הדברים, ספר דברים. זאת אומרת, ראה נתתי לפניך היום את החיים ואת הטוב, את המוות ואת הרע. זה. אנחנו כולם מצדדים את הפסוקים הללו, לא שמים לב שהסיום של זה, של הפסוקים בסוף. זאת אומרת, הברכה והכללה, ובחרת בחיים למען תחיה אתה וזרעך. זה לא רק על עצמך אתה קובע מה יהיה לך בחיים, אתה קובע לדורות הבאים, זאת אחריות אדירה, עצומה. אז תבחר בזה, תבחר בחיים. טוב, נעצור.